שיושב ממש כמה דקות לפני כניסת החג, וברוך השם אנחנו זוכים לחגוג את פסח, אנחנו גם מתפללים שהשנה עוד יש אפשרות בעזרת השם שכולם יחגגו, וכל מי שגם לא נמצא, וכל השבועים והנדרים גם כן יחגגו וייצאו לחירות גדולה, בניסן נגלו, בניסן עתידין להיגאל, והשולחן כבר יושב לו ונמצא, והמפה פרוסה, וכל ערוך, ברוך השם, הודו להשם כי טוב. והוא יושב בחדר שלו, מכין את האגודה, כמו שאנחנו הולכים קצת לעבור על האגדה, פתאום הוא שומע צרחות בבית, הוא שומע תרנגול, תרנגול, מי סגר את הדלת, מי פתח את הדלת, תרנגול, צרחות כל הבית, בלגן, וצועקים אחד על השני, צרחות, צרחות. ואז הרבי יוצא החוצה, מסתכל, רואה, מה קרה פה? הוא אומר, אתה לא מאמין מה קרה, מישהו פתח את הלול של התרנגולים, והתרנגול עם כל האוכל שלו, של החמץ, התחיל לרוץ פה על השולחן של ליל הסדר. מה יגיד הרבי? והוא מסתכל ורואה בלגן, והוא אומר, אתם אומרים לי, על תרנגול של חמץ, כתוב שכל מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה, ואתם מדברים איתי על תרנגול של חמץ? ככה הוא אומר לבני ביתו. וזה סיפור שאמור להכניס אותנו לפרופורציות. אנחנו מתכוננים לחג הזה. וחשוב להתכונן. וזה חג שבאמת יש הרבה הכנות. אבל צריך להגיע מוכנים גם בגוף, גם בנפש, אבל גם בריאים. צריך להגיע בבריאות, להגיע בשמחה. להגיע עם כלים נכונים כדי להיות ראויים לקבל את ההערה, את המשפחתיות, את החיבור, את הנצחיות של עם ישראל. יש הרבה מאוד דברים גדולים לקבל בלילה הזה. וכמו שאנחנו עכשיו עושים הכנה, וזה חשוב לעשות הכנה, אפילו הרמ"א כותב שבשבת הגדול נוהגים לקרוא אגדה של פסח. יש פה מישהו שנהג בבית, מנהג בבית מנהג כזה, לקרוא אגדה של פסח בשבת, כן. כן, אז זה מופיע בסידור, מופיע בפוסקים. או, בבני עקיבא, או, זה לא שמעתי, זה חידוש. זה טוב, זה. אבל נוהגים כדי להתכונן, ומכינים, ואני רואה, יש פה מקרר, אני יודע, וזה, ויינות, ומצות, הכל. מוכנים, אבל גם הנפש צריכה להיות מוכנה, כן, וזה נכון, כל אחד בחוכמתו לנהוג בבית בצורה הנכונה ולזכור שעם כל הכבוד התרנגול של החמץ, אז יש גם כן כמובן, אנחנו צריכים לשמור ולהדר בכל מה שניתן, אבל בבריאות, מה שנקרא. אני רוצה להתחיל באמת עם גדולת הלילה הזה כדי שנגיע מוכנים ונדע, אז אני רוצה להקריא לכם משהו שנקרא פרק דרבי אליעזר, פרק למדבט מפרק דרבי אליעזר, זה לא נמצא לפניכם, אבל מי שירצה יכתוב לו להסתכל בפרק דרבי אליעזר. מי כתב את פרק דרבי אליעזר? רבי אליעזר בן אורקנוס. מי היה רבי אליעזר בן אורקנוס? הוא היה אחד מהאלה שעליו יאנוש קורצ'אק אמר, למרות שיאנוש קורצ'אק היה 1900 שנה בערך אחריו, אבל עליו כנראה גם הוא אמר שכל ילד מספיק לו מבוגר אחד שיאמין בו ואז הוא יצמח ויפרח. והיו כמה כאלה בכל התלמוד ובכל הדורות. אחד מהם היה רבי אליעזר בן אורקנוס, שלא קראו לו רבי אליעזר, קראו לו לייזר. והוא היה בכור במשפחתו, ואבא שלו היה איש עשיר שקראו לו אורקנוס, והוא גידל אותו להיות איש מצליח בהעסקה ובענייניו, והיה לו הרבה שדות והרבה דברים, ולימד אותו חקלאות ועבודת אדמה. אבל יום אחד בגיל 28, וואו, זה יחסית מאוחר לככה, הוא אומר, אני, הלב שלי לא פה, אני רוצה להיות במקום אחר. והוא אומר לו, אבא, אני עולה לירושלים, הולך ללמוד שם תורה ירושלים עיר הקודש, והוא עולה שם, ולא מכיר אף אחד, והוא נכנס לישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי. הוא זה שכתב את הדברים עוד רגע שנאמר, והוא נכנס שם, ורבן יוחנן בן זכאי אומר לו, בוא תלמד, ומקרב אותו, ואבא שלו כועס עליו. ורוצה לנשל אותו מהירושה לחלוטין. ואחרי הרבה הרבה שנים שהוא שם בירושלים, עולה אבא של אורקנוס, שם מופיע בפרק דרבי אליעזר, הוא עולה כדי להגיע לבית הדין הגדול, כדי לקבל שם את החותמת הכי איכותית שיש, כדי שהבן שלו לא יהיה לו שום חלק בירושה, והוא עולה לשם, ורבן יוחנן בן זכאי מזהה את זה. הוא מבין את הסיטואציה. והוא מזמין אותו, אומר לו, בוא רק נעשה איזה דינר, דינר של הישיבה. ואז הוא אומר לאחד שקוראים לו רבי אליעזר, בוא תתחיל לדבר. והוא מתחיל לדבר שם, והאורקנוס הזה, שכבר לא זיהה את הבן שלו, שהיה כבר עם זקן וקצת התבגר יותר וכו' וכו'. אז הוא בא והוא רואה אותו שם מדבר, מי זה? פמפיק מרגליות. מי זה? אשרי אביך, אשרי הולדתך וכו' וכו'. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, זה הבן שלך חביבי. אומר לו, אם ככה ניתן לך את הכל. לא 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 אבא, לא צריך את הכל, הכל בסדר. אבל זה, יש כמה כאלה. יש אחד, קראו לו רבי עקיבא, אף אחד לא האמין בו חוץ מאישה אחת שוויתרה על כל מה שיש לה בשבילו, רחל, נכון? ויתרה על כל בית אביה, קל בסבוע, על הכל. יש אחד, ריש לקיש, כולכם מכירים את ריש לקיש רבי יוחנן, אף אחד לא האמין בו. הוא ראש הרב, כן, אבל אז פתאום אמר לו, אתה חלך לאורייתא, אתה גאון, אתה מפצח את כל הכספות, אתה פורץ את כל הזה, איך אתה בא לתורה? ויש עוד הרבה כאלה מלך הדורות, זה פרקי דרבי אליעזר. והוא כותב על הלילה הגדול הזה ככה. הגיע ליל יום הפסח. אתם יודעים, כתוב שכשלוט הזמין את המלאכים אליו לסדום, המלאכים שבאו להציל אותו, אז הוא הכין להם מצות. רש"י, פסח היה. שהוא עד הפסח, קודם ליציאת מצרים. יש למישהו הסבר מה זה אומר? איך היה פסח? איך? עדיין לא יצאו ממצרים, עדיין לא ירדו למצרים. עדיין לא שמעו, אה? אז מה, בסדר, אבל יש מצוות, אתה אומר, יכול להיות מצוות כמו תפילין. אתה אומר, ידע שיהיה כזה, הקדוש ברוך הוא גילה לו. אבל זה אירוע היסטורי, עדיין לא התרחש, מה העניין? אז הנקודה היא, צריך להבין, אנחנו לא חוגגים רק היסטוריה. אנחנו לא אומרים, היה משהו לפני 3,500 שנה, ואנחנו מתרגשים מהדבר הזה. אנחנו מבינים שבכל שנה ושנה, בוודאי אחרי, אבל גם לפני, גם לפני, ההערה המיוחדת, הכוח הרוחני שמגיע בחגים, חוזר ומפציע כל פעם מחדש. וככה מתאר רבי אליעזר בן הורקנוס, הגיע ליל יום הפסח. הוא מדבר פה על יצחק שקורא לאסב לברך אותו, הוא בירך אותו בפסח. קרא יצחק לאסב בנו הגדול, אמר לו, בני, תראו איזה לשון, זה הלילה כל העולם כולו אומר בו הלל. פעמיים בשנה אנחנו אומרים הלל בלילה. מתי?
פסח.
פסח, אולי שלוש פעמים אפשר. פסח, יום העצמאות ויום ירושלים, נכון? מאיפה למדנו שאפשר לומר ביום העצמאות הלל בלילה?
מפסח.
הגמרא במסכת מגילה, אזור דף י"ג י"ד אומרת, רגע, לה שואלת שאלה, למה לא אומרים הלל בפורים? הרי יש קל בחומר, אם מעבדות לחירות בפסח יצאו מעבדות לחירות אומרים הלל, אז מה? כשיצאו מהצלה לחיים, ממוות לחיים, לא יגידו הלל? מה ענה שם הגמרא? שלוש תשובות, כן? וחייבים לדעת את שלוש התשובות האלה, כי הם ההסבר להלל ביום עצמאות. אחד, ניסים בחוץ לארץ. טוב, ארץ ישראל זה, יום העצמאות זה פה היה, כן? מי שלא יודע, מלחמות היו פה, כן? מצוין. תשובה שנייה היא אומרת לו, מה? שעקדתי עבדי אחשוורוש ענן, כלומר הם היו עדיין עבדי אחשוורוש, אחד בגילה מסתיימת, והיה סמס, נכון, על כל הערים, וזה הם היו זה. תשובה שלישית, מה היא אומרת לו? המגילה, זה פרסום הנס, זה במקום, אבל הנה חינמי. אילולא המגילה היה צריך לומר, ואנחנו לומדים את זה, אז יש לנו את ליל הסדר, ליל יום העצמאות וליל יום ירושלים, נכון? אבל פה אנחנו רואים שהוא אומר לו, כל העולם כולו אומר בו הלל, אוצרות תללים נפתחים בזה הלילה. אומר לו, זה ההזדמנות, אתה צריך ברכה? אתה צריך לקבל משהו? זה הלילה הגדול. זה, אני מזכיר, זה עוד לפני שפסח מתרחש. זה עוד לפני שיוצאים ממצרים, לפני שיורדים למצרים. עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברכך, ורוח הקודש משיבה ואומרת לו, אל תלחם את לחם רע עין, אל תברך אותו. הלך לאבי ונתקשב שם, אמרה רבקה ליעקב, בני, תראו מה אומרת רבקה ליעקב, העליונים אומרים שירה בלילה הזה, כולם, עוד רגע נגיע למגיד, נראה מה קורה בשמיים. הלילה הזה עתידים בניך להיגאל מיד שיעבוד. הלילה הזה עתידים לומר שירה, עשה מתמים לאביך שהוא יברכך, ומשם מגיעה הברכה ליצחק אבינו, לכל העם היהודי. זה לילה גדול מאוד. ולכן באמת אנחנו יכולים לראות וללמוד מהדבר הזה. יש בגמרא הרבה פעמים שמופיע, פוק חזה מי עם הדבר. לך תראה איך העולם מתנהג. יש משהו מאוד מיוחד. גם אנשים מאוד רחוקים, אנשים שלא קשורים, לא, בדרך כלל לא עושים מצוות שום דבר, הם ליל הסדר. עושים ליל הסדר. מה העניין? מבינים או שלא מבינים, מרגישים משהו פנימי, גם בלי לתאר אותו, שיש משהו מיוחד שקורה בלילה הזה. אנחנו רוצים לעבור באמת עכשיו...
מה אתה אומר את יעקב עם כך?
בירך יעקב בפסח. כן. איך בוטם? ראו הלך בבוקר לצוק צייד.
נו. ומהר הוא הזדרז? הזדרז. אולי בלילה. אולי בלילה. מי אמר? לא יודע. לא, הוא הגיע, הגיע אליו, תפס עד שהוא יכיל אותו האוכל ובירך אותו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור על סדר הסימנים ובזריזות, בעיקר להתמקד במגיד, בדברים שיש באגדה. כמובן, לא נעבור על כל האגדה, כי אם כן אנחנו צריכים להביא פה גם אפיקומן. וזה, אני רוצה לומר לציבור שאולי בהזדמנות, בהזדמנות נכון להשתתף, נכון לעשות, ואולי נראה פה את איזשהו רעיון, בלי נדר, לעשות פעם אפיית מצות חבורה ביחד, ועושים, אז זה, אבל הכל נכון לגבי הם, אבל אני רוצה שאנחנו, כן, אז זה דבר מאוד יפה ומאוד חשוב. אתמול השתתפתי בלילה באפיית מצות חבורה, וזה אווירה מאוד מאוד מיוחדת, עם הלחץ, אבל לחץ טוב של מצווה, של 18 דקות, וזה, יש שם כל מיני בעלי תפקידים, יש שם רדדים, יש שם מי שעומד שם בראש, שהוא כמו המשגיח, הוא המפקד, הקומנדר, שהוא קוראים לו כמו בשם שיש במאפיה, זה נשמע ככה. אחד קוראים לו המחלק, הוא יש לו את הסכין, והוא מקבל את הגליל של הבצק, אחרי ששופכים את המים, לשים, 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 זה מומחיות גדולה, צריך להיות מומחה ללוש, צריך גם הרבה שרירים. בסדר, נאמן פה זה, כי צריך ככה בהתרגשות ובהתלהבות, ואז לוקחים את הטינר ודופקים, מכירים, דופקים וזה, ואז יש נקניק, צריך, יש להם חלק, שום חלק, זה עבודה, זה מאוד מעניין ומרגש. אבל אנחנו מתכוננים ונעבור על הדברים ונתחיל עם הקדש. קדש, עושים קידוש, אנחנו לא נפרט את כל הדברים, את כל ההלכות. כן, יש לנו ארבע כוסות בליל הסדר מצווה, מדרבנן ארבע כוסות, לכן מעיקר הדין אפשר להקל וללכת כשיטה המקלה מה גודל הכוס יכולה להיות. יש בזה מחלוקת האם זה כוס של 150 סמ"ק, כוס עגון בראשי תיבות זה שיטת החזון איש, אבל אנחנו הולכים כמו גרח נאה 86 ראשי גימטריה כוס, נכון, כן? וטוב לבדוק את הכוסות לפני כן, שלא יבוא אחד עם איזה כוס של אליהו הנביא וכל פעם ייתן ממנה שלוק, כי צריך לשתות, צריך לשתות את לפחות כן, רוב הכוס, להשתדל בדבר הזה, מי שיכול לשתות את כולה, אז לא לקחת איזה כוס כזאת גדולה ולתת ממנה שלוק קטן, ולבדוק את הכוסות לפני כן. כמובן שיוצאים בדי חובה גם כן במיץ ענבים, אם רוצים, מי שרוצה יכול לשתות את זה, מי שמחזיק... לא, רוב, 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 כן, לעשות את זה, אז אפשר לבדוק את הכוסות, אבל אני רוצה לדבר על המשמעות, על המשמעות של הקדש, המשמעות של הקדש. המצווה הראשונה... זה בעצם קדושת הזמנים שאנחנו עושים, מברכים על קדושת הזמנים, וזוהי המצווה הראשונה שבני ישראל מצטווים כשהם יוצאים ממצרים, נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה. זה מצוות קידוש החודש שמוטלת על בתי דינים של ישראל, זה דין מאוד מיוחד, אומרת המשנה בגמרא במסכת ראש השנה בדף קפה, הסיפור המפורסם, תבוא אליי ביום הכיפורים שיוצא לך, במקלך ותרמילך וכו' וכו', רבי יהושע וכל רבן גמליאל וכו', שמה, בית דין מקדשים את הזמנים ואפילו הם טועים, אפילו שוגגים ואפילו מזידים, כלומר בכוונה קובעים זמן לא נכון, הולכים על פי הקדושה שבית הדין קובע. מה המשמעות של קדושת הזמנים? מה זה בא לומר וללמד אותנו? יש פה יסוד מאוד חשוב. מה שמסמל, למה זו המצווה הראשונה שניתנה לבני ישראל? מה שמסמל היות בן אדם בן חורין, זה שהוא שולט בזמנים שלו. לא רק שיש לו זמן פנוי, אלא שהוא שולט בזמן הפנוי שיש לו. אם יהודי מחליט, סתם כדוגמה במקרה לבוא ביום חמישי, ב10:30 בבוקר, לשיעור, למרות שכבר מריחים את פסח, למרות שכבר זה הסוף, ויום שישי עוד מעט, ושבת וזה, אבל הוא שולט, והוא קובע מה נכון לי ומה לא נכון לי, ויש הרבה פיתויים והרבה דברים, והרבה רשימה ארוכה, הוא שולט בזמנים. ושליטה בזמנים, זה סמל לבן חורין. ולכן המצווה הראשונה שמצטווים בני ישראל כשהם יוצאים, זה לשלוט בזמנים, לקדש את הזמן, לרומם את הזמן. והיה יהודי שהגיע, סיפרתי לכם לחפץ חיים, והחפץ חיים אמר לו, בוא נעשה חברות, היה אישה לו הרבה. מהכל, אמר לו, אין לי זמן לקבוע איתך, רב ישראל, כי יש לי מלא עסקים, מלא עניינים. זה אדם שאולי הוא לא בן חורין, זה נראה שהוא בן חורין, אבל בן חורין זה שליטה ראשונה בזמנים, לכן דבר ראשון קדש. אחרי שאנחנו מקדשים, ואנחנו מגיעים לאיזושהי מדרגה גבוהה שם למעלה, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להתאר, וזה רחץ. לרחץ בניקיון כפיי וסובבה את מזבחיך. אנחנו שוטפים את הידיים שלנו, פה אנחנו מתחילים לעורר את הילדים לשאלות, כי בכל השנה כולה אנחנו לא נוטלים את הידיים שלנו לפני שאנחנו מטבילים מאכלים. פעם זה היה עניין, כי מאכל ברגע שאתה מטביל אותו, אז הוא עכשיו יכול לקבל תומה. היום כולנו בחזקת מאמתים, אין לזה נפקמינה. אבל כדי שלא להעביר תומה מדבר לדבר, היו נוטלים לפני כן את הידיים, שידיים הם מסקניות. היום לא נהרגים את זה. אף אחד פה לפני שהוא שוטף, או אחרי שהוא שוטף תפוח, או לפני שהוא שוטף תפוח, או שהוא עושה סלט ירקות, הוא לא נוטל ידיים לפני כן. הוא יכול לשטוף אותם כדי שהם יהיו נקיות, לא צריך, אבל אנחנו רוצים להטביל כדי לעורר בשאלות. אנחנו מעוררים בשאלות, וזה יסוד מאוד חשוב בפסח, כמה שיותר שאלות, אפילו לא רק את הילדים, אלא לשאול את עצמנו, ולאתגר. ולמה שאלה זה דבר חשוב? למה פסח מלא בקושיות ובשאלות ובמה נשתנה? שישארו ערים, אבל למה? כי זה בן חורין אמיתי. מי ששואל שאלות. היהדות מאוד מאוד חשוב לה שאנשים ישאלו שאלות. אין לנו תמיד תשובות. אין לנו תמיד תשובות. הרבה פעמים אנחנו עומדים בשתיקה, כמו במציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, חצי שנה. אנחנו עומדים בשתיקה, אבל אנחנו לא אומרים אל תשאל, תשאל שאלות. יש סיפור נפלא ביותר. על האדמו"ר מצאנז, סיפרתי לכם שהוא בנה את כל קריית צאנז ובית חולים לניאדו וכו' וכו'. כל המשפחה שלו כולה הושמדה בשואה, הלכה בשואה. ולקראת סוף ימיו, לא זוכר, לא, רבי יואל טייזנבאום, הוא נטור קרתא, סאטמר, סאטמר, כן. אז האדמו"ר מצאנז, אז הוא שאלו אותו לקראת סוף ימיו, תגיד רגע, אתה ראית, כן, קלויזנבורג, בכל אופן שאלו אותו, רבי, אתה יש לך שאלות לבורא עולם, אתה כל המשפחה שלך הלכה ופה ושם. עכשיו הוא צדיק, הוא אדמור, הוא מלא בביטחון, מלא באמונה. מה הוא ענה? הוא אומר, יש לי המון שאלות. אז אמרו לו, נוין, יש לך שאלות ואתה כזה צדיק, ובטח גם יש לך תשובות. הוא אומר, לא, 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 תשובות יש למעלה, אבל יש לי עוד הרבה מה לעשות פה למטה. יום אחד אני אקבל גם את התשובות. אבל לשאול שאלות זה סמל לבן חורי. שואלים שאלות. אנחנו מלאים באמונה גמורה שמה שקורה צריך לקרות, עם זה יש לנו שאלות. ולכן אנחנו מפתחים בילדים את השאלות ואת מה נשתנה, ועושים את התבילה הזאת, את הנטילת ידיים לפני התבילה, כדי שמשהו פה ישתנה. וכל אחד יכול לעשות בכל דרך שהיא, ואני חושב שאלה לסדר יש המון מנהגים, כל אחד עם הדתו, כל אחד עם ענייניו, ואם זה משמח וזה מעורר בשאלות, זה דבר גדול שהוא חשוב. זה הרוחץ. אחרי זה אנחנו לוקחים את הכרפס. מה אתם לוקחים כרפס? סלרי או תפוח אדמה? הרוב תפוח אדמה, נכון, הרוב תפוח אדמה, יש גם שלוקחים סלרי. מה הבעיה בכרפס? אתה כל היום לא אוכל. כל היום אתה לא אוכל, נכון? אתה רק עסוק ורק רץ ורק מסדר וזה. ואז מגיע הכרפס, זה מבחינתך כמו אני לא יודע מה. אתה מוכן את כל יאבך לתת בשביל עוד איזה כרפס אחד שיכנס. אבל כתוב בהלכה בשורה נאור, נפסק על פי הראשונים, לאכול ממנו פחות מכזית. למה? יש ספק, ויש ספק, האם צריך לברך אחריו ברכה האחרונה או לא. כי אולי, בגלל שאנחנו מברכים על הכרפס, נכון, בורא פרי אדמה, אנחנו מכוונים גם על מה? על המרור. מתי יגיע המרור? תלוי באיזה בית, נכון? תלוי מה רמת הלחץ. אם רמת הלחץ גבוהה יגיע תוך איזה כמה?
10 דקות
זה טוב, זה קיצוני כבר. חצי שעה. אם רמת הלחץ זהו שמצליחים להרגיע את הלחוצים, שעה, אולי שעה וחצי אפילו, וואו וואו, זה נשמע מפחיד, כן? אז מברכים עכשיו אדמה. יכול להיות שברכת המזון תפתור גם את הברכה האחרונה על הכרפס, אז אנחנו מסופקים. אז אומרים, תשמע, אל תיכנס לספק, תאכל פחות מכזית. להגיד ליהודי שלא אכל כל היום לאכול פחות מכזית, זה קצת זה, אבל זה הנקודה. זה הנקודה, עוד רגע נדבר על הנקודה הזאת. אבל אני רוצה רק לומר משהו אחד. כחלק ממה שפתחנו איתו, שצריך להגיע בשמחה ובנחת, צריך גם להגיע, להשתדל כמה שניתן להגיע לא עייפים ולא רעבים. לא עייפים, לא רעבים. כל בית שיעשה לו את התכנון שלו, איך מגיעים עם כוח, למה? כי אדם, להזכיר לכם, אדם שהוא עייף, הוא יכול, שום דבר לא יעזור. הוא עכשיו עייף, אנשים, רחמנא ליצלן, זה דבר מסוכן להיות עייף. וגם כן, הרעבים. אז יש דברים שאפשר לאכול אותם. בסדר, לא אוכלים מצות, לא אוכלים קמח מצה, אבל יש פירות וירקות וישוגות מקמח תפוח אדמה ומאגוזים ומכל מיני מייסס כאלה, כל אחד מה שהוא אוהב, אין בעיה, שתי קפה, תהיה ערני, תהיה עם כוח, זה מכין אותך לבוא טוב, ואז גם תסתכל על הקרפס בעיניים, תגיד לו, בסדר, פחות מכזית. לילדים תנו, מה נעשה? ילדים רעבים, אבל פחות מכזית. אבל מה המשמעות של הקרפס? קרפס זה משהו, יש מקומות כאלה, אני לא יודע אם אתם מכירים, בטח אתם מכירים, שרוצים לפתח את התיאבון של בן אדם. אז יש מאכל שלפני המנה העיקרית, איך קוראים לזה? כן, אפטייזר בעברית, מתאבנים? מתאבן. מה זה מתאבן מלשון? תיאבון, לפתח את התיאבון. אתה בא נותן לו איזה מנה קטנה, עם שני עלי ננה כאלה יפים לשני הצדדים, ואז אתה אומר לו, רגע, אבל מה יש פה לאכול בכלל? וזה רק המיצים מתחילים לעבוד, וזה. עכשיו, לא אכלת כל היום הכל טוב, אתה יכול להחזיק עוד שעליים, אבל רק נתנו לך, וואס נתנו לך. אתם יודעים מה אמר לי הרב אבינר, למדתי אצלו הרבה שנים, זכיתי ללמוד אצלו. הוא היה אומר לנו, איזה הוא גיבור, האוכל בוטן אחד. למה לא נגעת בבוטנים, הכל טוב. אחד, הכנסת, אין, קשה, נכון, קשה? זה הקרפס. הקרפס בא ללמד על היותנו בני חורין, בכך שאנחנו שולטים בגופנו. אנחנו אומרים, אין לנו בעיה, אנחנו מגבירים את הרעב, אנחנו רוצים עוד, אבל רגע, עוצרים את זה, ואחרי הקרפס הזה אנחנו מתקרבים להגדה, ועכשיו עוברים ליחץ, נכון? יחץ. כן, אז זה עניין הקרפס, לפתח, ללמד על השליטה שלנו, ללמד על היותנו בני חורין. אני מזכיר לכולם את השיעור שלמדנו פה לפני כמה פעמים, בן חורין זה לא אדם שהוא חופשי, זה אדם שהוא חופשי ברוחו, בסדר? ואדם שיודע לשלוט בגופו, זה הבן חורין, זה הקרפס. שוברים את המצה האמצעית, יש לנו שלוש מצות, להיזהר, להשתדל שהן לא נשברות לפני כן, אבל בסדר, כן, לוקחים את השלוש מצות. המצה הראשונה היא שייכת למויצי, נכון? המצה השנייה היא על אכילת מצה, ואנחנו, נכון, וגם אנחנו חוצים אותה, ועושים חצי-חצי, אבל זה לא חצי-חצי מדויק. את החצי הגדול, כמו שהילדים אומרים, את החצי הגדול משאירים לאפיקומן, את החצי הקטן הוא לחם העוני. למה אנחנו חוצים? כי המצה היא לחם עוני. לחם עוני, יש לזה כמה הסברים. אחד, לחם עוני, לחם שעונים עליו. מה זה שעונים עליו? שאומרים את כל ההגדה, צריך שהמצה תהיה לפנינו בזמן ההגדה, אבל גם לחם עוני אומרת הגמרא, דרכו של עני בפרוסה. אתמול לימדתי באיזה מקום, אמרתי להם, מה זה לחם עוני שדרכו של עני בפרוסה? אמר לי, אתה לא מאמין. כשאנחנו היינו ילדים לפני 40 שנה בירושלים, אז איפה אזור שם תלפיות, קניון הדר, קניון הדר, היה שם מפעל של כאלה ופלים ומצופים וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו לא היה לנו כסף, אז היינו באים למפעל וקונים את מה? את השבורים. אמרתי לו, בדיוק, דרכו של עני בפרוסה. אז אנחנו עושים פרוסה, אין לנו פה שלם, וככה, ועל זה אנחנו עושים, אבל תראו משהו יפה, תראו משהו יפה. מה שבהתחלה המצא, שהיא לחם העוני, לחם שמסמל את הצרה, את השיעבוד, את הדוחק, את המיצרים, אחרי זה זה הופך להיות מה? האפיקומן. נכון? אותה מצא. הופך להיות, מה זה האפיקומן? זה כנגד קורבן הפסח. אני לא רוצה לומר חס ושלום מזל, אבל אתם יודעים כמה אדם היה צריך לאכול בליל הסדר? תחשבו, יש לו קורבן חגיגה. הוא אוכל אותו בשולחן עורך, ואחרי שהוא סיים שולחן עורך, אנשים אחרי שולחן עורך, אתה רואה אותם ככה, עדיין למעלה, אתה אומר להם ברכת המזון, הם בכוס השנייה כבר, זה, שבורים, עכשיו, אתה אומר להם עוד שלי כוסות, איפה כוסות, חס על סידור פסח מבחינתם כבר עכשיו לשיר, גם אם לא ישירו, חס על סידור פסח, ואז צריך לאכול את קורבן הפסח, זה אפי קורבן, על הצובה. ומילא לאכול, או לאכול כזית, זה לא מילא כזית, ולא תותירו ממנו עד בוקר, איסו, הנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, עד חצות גם חרמים החמירו, לאכול צריך מלא אנשים שיאכלו אותו, קורבן הפסח. אז המצה שלנו בסוף האפיקומן היא כנגד קורבן הפסח, ותראו פלא פלאים, אותה מצה שנחצתה והייתה לכם העוני והכאב והצער והשיעבוד והקושי, הופכת להיות הפסח. מה זה פסח? על שם שפסח, על בתי אבותינו, נכון? אני ולא מלאך, אני ולא אחר, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, ולא נתן למשחית לבוא אל בתינו לנגוף. אומר הגאון מווילנה, מה פשט שלא נתן למשחית לבוא אל בתינו לנגוף? הרי גם ככה כתוב שהקדוש ברוך הוא שם את כולם בצד, והוא ניהל את העניינים, הוא היכה את בחורי מצרים, הוא זה שעבר בין הבתים ודילג. אז מה זה לא נתן למשחית? אומר הגאון מווילנה, שאפילו היהודים שהיו אמורים למות, כי טבע העולם, אנשים מתים בכל יום, אפילו אלה שהיה ראוי שימותו באותו לילה, אמר הקדוש ברוך הוא, הולד, אין אף יהודי שימות, כדי שלא יחשבו שזה קשור למגד בכורות. ולכן זה היחד שאנחנו חוצים, ולאחר מכן אנחנו עוברים אל החלק הבאמת משמעותי והמרכזי, מצוות עשה מן התורה, מגיד, והגדת למנחה ביום ההוא לא אמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי למצרים. מה זה מגיד? למה והגדת? היה אפשר לומר ודיברת ואמרת וסיפרת, כן? ודרך זה אני רוצה לשאול שאלה, הרי בכל יום זה שאלה מפורסמת, מאוד מאוד מפורסמת, כמעט, כמעט מפורסמת כמו קושיית הבית יוסף בחנוכה על השמונה נרות, למה לא שמונה ולמה שבע ולא שמונה, זה שדיברנו עליה, כמעט אותו דבר יש שאלה. הרי בכל יום יש לכולנו פעמיים ביום מצווה לזכור את יציאת מצרים. ואם יש לנו מצווה בכל יום לזכור את יציאת מצרים, מה יצטרף, מה יתווסף במצווה לספר את סיפור יציאת מצרים? גם ככה כל יום אנחנו מצווים בדבר הזה, נכון? המנחת חינוך ניסה לומר שהמצווה שבכל יום זה רק לזכור. איך זוכרים?
בראש.
בראש, במחשבה. ולעומת זאת בלילה של ליל הסדר המצווה היא מה? לספר בפה. למה דחו אותו? השג עטריה ועוד, למה דחו אותו? מה זה להיזכר בתורה? כשהתורה אומרת לנו לזכור, איך אנחנו עושים את זה? במחשבה? איך? בדיבור. איך אנחנו זוכרים את אשר עשה לנו המלאק? חייבים לקרוא בתורה, נכון? לקרוא, לשמוע את בעל הקורא. אז אי אפשר לומר שבכל יום המצווה זה רק במחשבה, ולכן אנחנו פעמיים ביום אומרים בקריאת שמע בבוקר ובערב, זכר יציאת מצרים, את הזיכרון של יציאת מצרים. אז מה מסופר, מה זה המצווה שהצטרפה, שהתווספה בלילה הזה? יש פה כמה תירוצים. יש תירוץ של רב חיים, שהוא אומר שזה צריך להיות בדרך של שאלה ותשובה. שאלות ותשובות. יש הסברים נוספים שמדברים על כך שזה צריך להיות סיפור ארוך, לא רק הזכרה אלא סיפור ארוך. ובכלל צריך להבין איך אפשר לצוות בן אדם לזכור את מה שכל הזמן כבר הוא יודע את זה. אני רוצה לומר שיש שני סוגים של סיפורים. יש סיפור של חדשות, כל יום שומעים חדשות, ואז מגיעה מהדורה חדשה, נו 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 מה חדש? ואם אתה קולט שהקריין חוזר בכותרת הראשונה שלו על מה ששמעת בחדשות של 11, אתה אומר, טוב, זה הולך להיות משעמם, נכון? אתה ישר סוגר את הרדיו, אין מה לשמוע. אם הוא חוזר על מה שהוא אמר, כבר שמעת לפני שעה, למה לחזור על זה? זה דרך אחת, מה? אם הוא, אתה שומע, זה לא חדש, זה כותרת חדש, זה מעניין, בוא נשמע מה הוא אומר. כן, בוא נראה מה הוא אומר, נכון? אתה רוצה לשמוע דברים חדשים, איך אפשר לספר כל פעם את אותו דבר? אבל יש סיפור אחר, שהוא לא סיפור של חדשות, שהוא סיפור של נוסטלגיה. מכירים את זה שפתאום אתה רואה איזה חבר, זוכר, היינו שם וזה, איזה טוב. עכשיו כל פעם הוא מספר לך אותו דבר, ואתה זה, ואתם צוחקים על אותו דבר, ואתה כבר יודע את הכל. הוא לא בא להעביר מידע, הוא לא בא לחדש חדשות, הוא בא להזכיר את הידוע, אבל כל פעם מחדש אתם מתרפקים על העבר, ואומרים, זה היה נהדר, ואיך היינו שם, ומה הוא עשה, זה הסיפור של יציאת מצרים, להתחבר אליו. ולכן הרמב״ם אומר, מצווה של כל אדם, להראות את עצמו, כאילו הוא ממש יצא מצרים, להיות שם חלק מהסיטואציה, חלק מהמקרה הזה, ממש. סיפור שמזכיר את העבר עם איזושהי התרפקות לאחור. אבל הנציב מוולוז'ן יש לו יסוד מאוד מאוד יפה. אומר הנציב מוולוז'ן, יש אחד רצה ללמד את הבן שלו על משהו מאוד מאוד חשוב, למשל הזהירות בדרכים. אז הוא לקח אותו פעם אחת לאיזשהו אירוע גדול שעשו שם זהירות בדרכים, והוא הראה לו כמה, פשוט היה לי מקרה כזה, אז הגענו שם לאיזה מקום, ואז הכניסו את אחד הילדים למכונית שמתהפכת ורק חגורה מחזיקה אותם. אז הוא יושב שם, נכנס, אתה מוכן, הכל טוב, כן, כן, וזה, שם חגורה, פתאום הופכים את האוטו, הוא נמצא למעלה, כל השיער שלו למטה, הכיפה נופלת, והוא גרה עם הידיים והרגליים, אבל החגורה מחזיקה אותו, והוא זורק וזה, טוב, תוריד אותו, זה, מאז, כל בוקר, לא הייתי צריך להגיד לו, שם חגורה, זה וזה וזה, כן? אבל אחרי כמה חודשים, כבר שכח, מה שנקרא שכח, התרופף, כמו אצל כולנו, כל דבר, נכון? אתה זה וזה, התרופף. אז מה הייתי צריך לעזור? מה, אתה לא זוכר? שהיינו שם? אתה זוכר? אה, כן, 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 אתה צודק. צ'אק, בום, שם הגורה, נכון? יש לעשות את הצריבה, ויש להזכיר אותה. בליל הסדר, אנחנו צורבים, אנחנו בונים, אנחנו מחברים. ובכל יום בשנה, אנחנו מזכירים את מה שחיברנו. את מה שצרבנו. יש את האירוע המרכזי, זה ליל הסדר, זה הסיפור של יציאת מצרים. לחבר את השורשים אלינו, אותנו אל השורשים. זה ממש בנייה, אומר הנציב. ואחרי כן, בכל יום אנחנו מזכירים, חושפים, מגלים את הבנייה שבנינו בליל הסדר. לכן זה שני אירועים שונים לחלוטין. אומר הנציב, איך עושים את זה? והגעת לבנך. והגעת מלשון גיד. מה הגיד עושה? הוא מחבר בין האיברים. כן, חד שלום, היא נקרא גיד, זה מסוכן, אחד האיברים, יש שם איזושהי התרופפות. והגדת לבנך זה לחבר, לשרשר את הדורות היהודית. מדור לדור לדור, זה מה שמתרחש, זה לא רק סיפור סתם. אלא כל מי שיושב שם, ולכן כולם מסובים. החכם, הרשע, הטעם, שאינו, כולם צריכים להתחבר לשורשים, לא לצאת מן הכלל ולהתחבר בגידים הללו, וזה מה שמתרחש בלילה הזה. וסיפרנו פה על העצים, של דיזינגוף וצ'רצ'יל וכו' וכו' שעשו שם את הטקס הגדול עשור לתל אביב או משהו כזה ורצו להביא עצים ולא היה עצים אז הביאו מבחוץ עצים, שמו אותם באדמה, חפרו בורות ואיך שהם נוסעים שם הילדים טיפסו, כל העצים נפלו אז אומר צ'רצ'יל דיזינגוף, מיסטר דיזינגוף בלי שורשים שום דבר לא יצמח פה כך זה עם ישראל רק מתוך החיבור לשורשים שלנו. איפה אתה עובד בלחבר לשורשים? בליל הסדר. לחבר גיד לאיבר ואיבר לגיד, וכל אחד מתחבר, וזה מצוות המגיד. להגיד ולחבר את כולם. ולכן צריך להכווין את זה. מי שאוהב לקנות פרסים לילדים, ומי שאוהב זה וזה. אז כתוב בהלכה, מה כתוב לחלק בהלכה? מה צריך לחלק להם? כליות ואגוזים. מישהו ניסה... בשנים האחרונות לתת לאיזה ילד אתה, זה חזרה זה כמו בומרנג, זה חוזר אליך מה כליות ואגוזים אפילו אתה מביא להם ממתקים איזה שנה אחת יש לנו בשבתות בשכונה, בירושלים חבורה של משניות עם ילדים ברוך השם מגיעים הרבה מאוד ילדים שם לא כולם מגיעים בשביל ללמוד אני אגלה לכם סוד למה אחרי זה מחלקים מחלקים כל מיני דברים אז אחד מגיע אומר מה מחלקים פה? אז אומרים לו מחלקים היה שם אני יודע מה איזה כאלה קרטיבים, וזה אומר, אין רולאפס? אני אשאל לו, יש לך, ידידי, יש פה, רק עם זה אני מגיע, יש כבר תנאים, מה אתה יכול לחלק? תגיד להם כליות ואגוזים, בכלל, איפה זה? אז לא, לא צריך, כליות ואגוזים זה דוגמה, לא הולך לקנות אחד, ילך פה בשוק, יקנה כליות ואגוזים, יביא לילדים, פתאום לא יבין מאיפה הוא חוטף את זה, לא. אלא למצוא, אבל לשמור את הדרך כדי לחבר אותם, כדי שהם יהיו, גידים שמתחברים לאיברים, לאיברים, לשרשרת הדורות, כי ככה אפשר להתחבר לעם ישראל. אנחנו מתחילים במגיד, אולי נקרא לפני כן, איזושהי התרחשות שקורית בשמיים, בסדר? מובט, יש חלק מהאגדות שזה מופיע שם, חלק לא, יש כל כך הרבה נוסחים וכו', אבל חלק מהאגדות מופיע, דברים שמביא הזוהר הקדוש בפרשת בו. ותראו איזה דברים אומר הזוהר הקדוש שמתרחש בשעה, שבני ישראל מספרים את הסיפור של הלילה הזה, מקלסים ומודים, והאגדה מלאה בהודיה ובשבח. ואומר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, פיקודה, מצווה, בתר דה, מצווה, לספר בשבחה, בשבח יציאת מצרים. דאי הוא חיוב על ברנש, זה חיוב על כל אדם ואדם. להשתה בעי שבחה להלמין, להיות חלק מהשבח הזה ולספר אותו. כן, ובהוא סיפור, וככה, כל ברנש דישתי ביציאת מצרים, כל אדם שמספר את היציאה, וחדי בחדווה, ומספר את זה בשמחה, לא עם הלחץ של האוכל, בסדר, צריך אמרתי להגיע לזה, אבל לספר בשמחה. זמין יהיה לעתיד לבוא למיכדה בשכינתה לאלמא דעתה, הוא יזכה להיות שמח עם השכינה לעתיד לבוא. באותה שעה, אני אקרא את זה בעברית, באותה שעה מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה שלו. מי זה החבורה שלו? כל המלאכים. ואומר להם, לכו ושימו הסיפור על השבח שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כל המלאכים ובאים ומתחברים עם ישראל ושומעים את הסיפור, ובאים ומודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והגבורות. ואז מתווסף לקדוש ברוך הוא כוח בגבורה של למעלה על ידי הסיפור שלנו. ובסיפור הזה ישראל נותנים כוח לאדונם כמלך שנוסף לו כוח וגבורה כשמשבחים אותו, וכולי וכולי. וככה המלאכים מתנסים, כלומר יש פה אירוע מאוד גדול שמתרחש בשמיים, שמאוד מזכיר לנו את הפרק של רבי אליעזר, השמיים פתוחים ועם ישראל מספר את שבחו של הקדוש ברוך הוא. כשדוד בן גוריון, להבדיל, עמד בפני עצרת האום באחת ההזדמנויות, אז הוא נשא שם נאום חוצב לעבוד, והוא דיבר שם, ואז הוא אמר ככה, פחות או יותר, לפני 300 שנה, זה כבר יותר, הפליגה ספינה מהחופים של אנגליה לכיוון ארצות הברית, והאנשים שהיו על הספינה הזאת הם אלה שהקימו אחרי כן את ארצות הברית של אמריקה, כלומר עם האנשים שהיו שם, אבל הם אלה שיסדו את אמריקה הגדולה. ואני רוצה לשאול אתכם, האם האירוע הזה שהיה לפני 300 שנה, האם יש ילד אמריקאי או בריטי שיודע איך קראו לספינה הזאת? מיי פלאוור. הם יודעים כמה אנשים היו על הסיפון שלה, מה הם אכלו, מה הם לבשו. אבל כל ילד יהודי, אני מקווה וצריך שכל ילד יהודי ידע,
מי היה
הרב החובל שם? מי היה הרב החובל? האם כל ילד יודע מה היה לפני 3,000 שנה ויותר? כמה אנשים יצאו ממצרים? 600,000 רגלי הגברים לבד מטף. מה הם אכלו? מי הניג אותם? משה ואהרון. זה החיבור שלנו לאחור, הלילה הזה. והעם היהודי, הכוח שלו זה מכוח הנצחיות שלו. ולכן זה מה שמתרחש פה, וככה המלאכים מתאספים. ואנחנו מתחילים בהלחמניה. דיאכלו אבותינו בארץ דמצרים. קודם כל, פותחים את הבית, פותחים את הלב, פותחים לכל מי שרוצה לבוא. למה זה הדבר הראשון? עם ישראל, אתם יודעים, אדם יושב בכלא, וכשהוא יושב בכלא, הוא כל הזמן חולם. לא יצא לי להרגיש את זה, אבל ככה אומרים, אני יודע את זה מהזדמנויות אחרות, אבל אתה אומר, כשאני אסיים את השנת לימודים הזאת, אני, מה היום הראשון של החופש, מה תעשה? לפי מה שאתה מתכנן לעשות ביום הראשון של החופש, זה אומר הרבה על האישיות שלך. אחד אומר, אני אלך לבתי חולים צדיק. אחד אומר, אני ישר לחוף הים, גם צדיק, אבל מיסטר. מה עם ישראל שהיה במצרים כל הזמן שאף אליו? הוא שאף לעשות חסד, כי עם ישראל הם חסדים, אנשי חסד, בישנים גומלי חסדים, נכון, ורחמנים. והחסד הזה בא לידי ביטוי במילה הראשונה שלנו ביציאת, שאנחנו מתחילים את ההגדה, כל דכפין יתה ויכול. קודם כל פותחים את הבית, זה היציאה הראשונה של המעבדות לחירות, בה אנחנו מתחילים. אנחנו עוברים למה נשתנה. הגמרא במסכת פסחים בדף קטו מספרת על אביי שיושב כילד קטן אצל הדוד שלו רבא. הוא היה יתום. אחד מההסברים של אביי, של הראשי תיבות, נכון, אשר בך ירוחם יתום. הוא היה יתום, הוא היה בבית דודו אצל רבא, ושם רק הזיזו את השולחן, משהו, עשו משהו לא רגיל. אחד יש לו שולחן עגול, פתאום מביא מהבית כנסת עוד איזה שולחן, אחד פה כל מיני זה, אז הוא עושה לדוד, למה מזיזים את השולחן? למה הבאתם עוד שולחן? הוא אומר לו, פתרת אותנו ממה נשתנה. כן, מה נשתנה? העניין של מה נשתנה, והעניין זה לשאול שאלות. ולכן עצם זה ששואלים שאלות, וצריך לומר את מה נשתנה, אבל שאלת השאלות ולעורר לשאלות, זה הבן חורין. ולכן הוא אמר לו, פתרת אותנו ממה נשתנה. היכולת לשאול שאלות, זה הביטוי שלנו שאנחנו בני חורין. אנחנו מתחילים, ממשיכים בעבדים, היינו, יש מחלוקת בגמרא, האם עבדים, מאיפה מתחילים? צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. זה אחד ההסברים של רב חיים להבדל בין ההזכרה של כל יום להזכרה של הלילה. היא צריכה להתחיל בגנות ולסיים בשבח. יש גנות שזה עבדות פיזית, ויש גנות שזה עבדות רוחנית. העבדות הפיזית זה עבדים היינו לפרעה במצרים. אבל אחרי העבדות הזאת אנחנו יצאנו משם, וכנגד זה אבל יש לנו גם כן, כנגד העבדות הרוחנית, כן, מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה. בסדר? כלומר, אבל מה היסוד פה? היסוד הוא, קודם כל, שיש סיכוי לכל אחד. יש סיכוי לכל יהודי, יש סיכוי לכל אדם, גם מי שהיה עובדי עבודה זרה וגם מי שהיה עבדים, אבל גם יש פה אמירה על האחדות השלמה של הבורא. שהכל מצטרף והכל עולה שם ביחד, וגם מה שהיה בהתחלה עבדות ושיעבוד ורע ומיצרים, בסוף גם הוא התהפך לטובה והגיע לאיזושהי חירות מאוד גדולה. ואז מספרים סיפור שהתרחש פה לא רחוק, בצומת מסובים, נכון? צומת ככה, לא יודע אם זה התרחש בצומת עצמה, אבל השם של הצומת הזה זה על זה שהיו מסובים בבני ברק. ומי הגיע לשם? רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, וכולם הגיעו אצל מי? רבי עקיבא. הם היו רבותיו של רבי עקיבא. מה הם עושים אצל רבי עקיבא? מה הם עושים אצל רבי עקיבא? מה שכולכם עושים פה? זה שאתם תהיו בגבעת שמואל, אני אהיה בירושלים בעזרת השם. אבל אם אתם תהיו בגבעת שמואל, שתיבנה ותקומם בעזרת השם ותצליח בכל מעשי ידיה, זה בעיה. כי איפה אתם אמורים להיות כמו כולנו? איפה כולנו אמורים להיות? בירושלים. והגמרא מספרת, התוספת מספר על כמה אנשים היו מגיעים לירושלים והיו פותחים שם את כל הבתים וכו' וכו'. אבל זה שהם נמצאים אצל רבי עקיבא בבני ברק, זה אומר לנו שאנחנו מדברים פה לאחר חורבן הבית השני. בסדר? וזה יכול להסביר למה הם באים אל התלמיד שלהם. בדרך כלל הכלל אומר, הרוצה את הרב יבוא אליו, ובמקום שהוא ילך לרבותיו, הם באים אליו, כי רבי עקיבא הוא סמל הנחמה. רבי עקיבא רואה את השואלים ומחייך ושוחק. אגב, אנשים שוכחים. הוא לא, איך שהיום אומרים, חי בסרט. הוא לא, הוא ידע בדיוק מה קורה. לפני כן הגמרא מספרת שהוא קרא את בגדיו. הוא היה באבל על מה שמתרחש. אבל עם הקריאה הזאת הוא גם ידע שיום יבוא, כפי שאנחנו רואים. החתונה הראשונה שזכיתי לערוך בחופה וקידושין, היה של יהודי, ואני לא הולך להגיד פה מספר בין כמה הוא היה, כי אז אני מתחיל להסתבך, אבל הוא היה מאוד מאוד מבוגר, מאוד מבוגר. בכלל גיל זה לא עניין של מתי נולדת, אלא זה עניין אחר, אבל זה בהזדמנות אחרת. והוא בא אליי, הוא ישב באיזה שיעור, אני מדבר איתך לפני איזה 15 שנה, הוא ישב בשיעור, והוא התעלמן, ואחרי זה שנתיים הוא בא ואומר לי, תשמע, מצאתי שידוך. אני עושה לו, שקוייך. זה אומר, אתה יכול לערוך? אמרתי לו, בשמחה רבה, זה היה ברמת רחל, מי שמכיר שם אולם שמחות, טוב. וזה היה החתונה הראשונה שערכתי, ואני מאוד התרגשתי. ברמת רחל, ואתה רואה את כל ירושלים, פרוסה לפניך, ובאמת, זה... ואז אני מתחיל לומר שם תוך כדי החופה, תראו, זה הנבואה. עוד ישמע בערי יהודה, ואתה רואה מאחורה את ערי יהודה, ובחוצה לירושלים, והם שם מתרגשים, וכמעט בא לי לחליק לי, ובסיעת הדשמיה, עד היום אני זוכר את זה, שהקדוש ברוך הוא סתם את פי, ואמרתי, וגם מתקיימת פה הנבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות, עכשיו הם מתחסים, הם בונים קדימה עכשיו, עוד האורך ימי שיהיה להם לבריאות, בעזרת השם, אני מקווה שזה, אם הייתי אומר להם, עוד ישבו זקנים, אבל להסתכל על הנבואה שמתגשמת, הנבואה מתגשמת כפשוטו, רבי עקיבא לא סתם צחק, הוא ידע מה הוא רואה, הוא ידע מה יקרה, והדברים האלה מתרחשים וקורים, כל חתונה וכל ספסל שאתם רואים בו אנשים וזה בירושלים, זה מה שקורה שם. והם באים אל רבי עקיבא כי הם בוכים. איך הם יכולים לשבת כשלפני שנה, שנתיים או לפני 10 שנים, לא משנה, הם היו עם הכבשים בהר הבית, בירושלים, ואכלו שם מן הזבחים ומן הפסחים, ועכשיו כמו שאנחנו. אבל... עוד בעזרת השם רבו, רבי עקיבא, כולנו ונעלה כולנו, ניפגש בירושלים, בעזרת השם עוד השנה, אבל ניפגש בירושלים, ואז הם מספרים את סיפור יציאת מצרים כל הלילה. הרי אני כבן 70 שנה, ואז אנחנו מסיימים את החלק הזה בהודעה לקדוש ברוך הוא, ברוך המקום, וצריך לומר את זה באמת בהתרגשות גדולה. יש סיפור חזק על הרב אליושי, זכר צדיק לברכה. שהיה לו איזה ניתוח שהגיע פרופסור מיוחד מארצות הברית לעשות איזה ניתוח בארץ וקבעו לו שם ניתוח. ואחרי הניתוח בא הרב אליושיב לתלמידים שלו, אמר להם, אני רוצה שתלמדו אותי אנגלית. הרב, מה אנגלית, יידיש, וזה, מה עכשיו אנגלית? אני רוצה לומר לו תודה רבה שאני מאוד מעריך את העזרה שלו. אנחנו נגיד לו, מה אתה עכשיו? זה התירה של הרב, אין דבר יותר גדול מהדבר הזה, מה עכשיו אתה? מה אתה רוצה להגיד לו? נכתוב לו, נתרגם אותך, תזה. לא, אני, והוא למד, thank you very much. I really appreciate it. זה הכל, אתם יודעים כמה זמן זה לוקח ליהודי בגיל כזה שהוא כל הזמן ביידיש ובתירה, לקח לו, היה חשוב לו לומר תודה בפה שלו. לומר תודה זה אחד היסודות של ליל הסדר, ולהתחבר לתודה הזאת, להבין את הגודל הזה, שאילולי זה הדברים האלה לא היינו איפה שאנחנו, ועל אחת כמה וכמה הדור שלנו פה בארץ ישראל, חס ושלום לא לכפור בטובה האדירה והגדולה שיש, שעם כל זה שיש עוד תיקון ועוד הרבה מה לעשות ולהתקדם, אבל זה בכל פעם שיש אותו תודה ברוך המקום וכו' וכו'. אני קצת קופץ. אנחנו יודעים שהתורה מנסה, האגדה מנסה לכוון לכל אחד מהבנים שלנו. צריך להכווין לכל אחד, לדבר לכל אחד. ובאמת גם סביב הסדר יש לנו אנשים שונים. אנשים שונים בגיל. יש לנו ילדים שונים, יש לנו בני משפחה שונים במנטליות שלהם. לפעמים מגיעים אנשים מבחוץ וכו'. צריך לדעת איך לכוון ולגעת בכל אחד. אולי ככה לקראת סיום, אני רוצה קצת לקפוץ לארמי עובד עברי וירד מצרים. כן, כתוב שביקש לבן לעקור את הכל. מה זה הכוונה? תמיד אני קורא את זה. ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. מה הפשט שלבן ביקש לעקור את הכל? אז יש סיפור מפורסם של אחד הסופרים, לא זוכר את שמו, שקוראים לסיפור הזה המלחמה שבין השמש לבין הרוח. ואולי בזה נסיים. נשאיר אותם גם לליל הסדר, לחידושים שלכם. אבל נסיים בנקודה הזאת, ואני חושב שהיא הנקודה שהיא כל כך רלוונטית ושייכת לימינו פה, בארץ ישראל, במדינת ישראל, בימים של מלחמה, בימים שאנחנו זוכרים שהחיילים שלנו ילחמו שם ואנחנו נהיה בבתים, ואנחנו זוכרים את החטופים והשני שבעזרת השם יחזרו, וכל החטופים והמשתקמים, יש הרבה במה להיזכר. אבל מה זה ביקש לבן לעקור את הכל? איך הוא ביקש? אז הסיפור מספר על איזה אחד אביר, שהיה לו איזה גלימה יפה כזאת גדולה, והשמש והרוח, סיפור פורסם, התחרו ביניהם מי יצליח להסיר לאביר את הגלימה. הרוח אמרה לשמש, מה את השמש? את יודעת, את טוב. אני רוח חזקה. רוח קדים, כמו זאת שהייתה בים סוף, היא תבוא ואת זה, את הכל. והיא מתחילה. אבל מה עושה האביר כל פעם שמגיע רוח חזקה? סוגר יותר חזק. ומגיע רוח חזקה, והוא עוד יותר, מחזיק יותר חזק. ומחזיק ומחזיק, והוא לא מוריד את זה. הוא הצליח לתפוס את זה בשארית כוחותיו, אבל הוא נלחם עד הסוף והחזיק את זה. ואז השמש באה, כולם יודעים. צחקה על הרוח, למה את מתאמצת? הוא עייף, חם לו, הוציאה חמה מן הרתיקה, הוריד האביר את הרוח, כן, אחרי שזה, אבל הוריד האביר את הזה, אמר לו, את רואה איך ניצחתי אותך? זה היסוד של עם ישראל. עם ישראל מאוחד, עם ישראל שומר על עצמו, עם ישראל יודע מי הוא, מה הזהות שלו, כאשר באים מבחוץ ומנסים לפגוע בו, כשהוא יודע שהוא במלחמה, הוא יודע לשמור על עצמו. אבל לאט לאט המלחמה כבר, אנחנו מבינים שהיא לא בדיוק מלחמה כמו שחשבנו. זה לא זבנג וגמרנו. אנחנו יודעים שהולך לקחת פה זמן. והנה הניצנים וכל מה שהיה עוד לפני כן. שכולנו, אני בטוח, היינו בטוחים שאחרי שמחת תורה כבר לא נראה מחלוקות ופילוגים וקריאות וזה וזה. זה חוזר. למה זה חוזר? כי אנחנו כבר לא מרגישים את הרוח החזקה. ואנחנו נתאחד מתוך הרוח שיש בתוכנו, אבל מתוך שנבין באמת שמסביב כולם באים עלינו לחלותנו, ורק אם נהיה ביחד הקדוש ברוך הוא יצילנו מאדם. זה היסוד שחוזר על עצמו בכל ההגדה.
הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עם כשעורף זה. אני אומר, רק עם כשעורף יכל להחזיק 2,000 שנה בגלות, כשהוא מפוזר בעשרות מדינות, ושמור על התורה שלו, ונקים אחרי 2,000 שנה מדינה.
ברוך השם, ברוך השם. אבל לזכור, לזכור שזה מה שביקש לבן לעשות. לבן, הוא נתן ליעקב שפע. נתן לו ברכה, אמר לו, בוא תקבל אצלי. כשעם ישראל יושב תחת גפנו ותחת טענתו, תאנתו, זה הסכנה שלו שהוא יוריד את המעיל. ודווקא שהוא מרגיש מלחמה מבחוץ, אז הרוח מפחידה אותו ויודע לשמור על עצמו. ונסיים בדבר הזה, יש עוד הרבה מה לדבר פה על האגדה, אבל לא רוצה להטריח גם. נסיים בברכה ובתפילה לקדוש ברוך הוא, שנדע באמת מהכוח של הלילה המיוחד הזה של ליל הסדר, שהוא הכוח שכולם יושבים סביב השולחן. לא משנה, אתה יודע לשאול, אתה לא יודע, אתה תם, אתה חכם, אתה רשע, כולם נמצאים שם, כולם מתחברים. אם נדע להעמיק את השורשים שלנו, אם נדע להתחבר לדרך אבותינו, לזהות האמיתית שלנו, נתאחד כולנו, נשב כולם סביב השולחן, לא נטשטש זהויות, לא נגיד שאנחנו דומים, נדע לתת לכל אחד את מנת חלקו, מה עונים לרשע ומה עונים לצדיק ומה עונים לכל אחד, יודעים מה לענות, לא מטשטשים, אבל יש מקום לכולם סביב לשולחן. אם נזכור שכולם, גם בליל הסדר יש מקום סביב השולחן, בעזרת השם נזכה, כפי שהיה בימי מצרים, כאימץ אתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. נגיד עכשיו קדיש, לאחר מכן מי שרוצה לעשות מכירת חמץ, אני אגיד כמה מילים על המכירה, ואז נעשה פה מכירה מי שמעוניין. רבי חנניה.